הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהפורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתרבר לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו הצועני מסתרבר לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו הצועני, השירים בנשמתי.
ערב טוב צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות. ובכן, איך הג'ינגל אומר? אנחנו מסתובבים בעולם. בכל פעם שאנחנו שומעים את הצלילים המדהימים האלה, אנחנו עומדים לצאת למסע מרתק ומענה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה, הדרכון הקולי שלכם לעולם. שמי חווה דורני, הכינוי שלי זה חווה חוויה, מכיוון שאני מחברת את החוויה האישית שלי עם הניסיון שלי מהשטח, וכל זה בפלטפורמה של רדיו, שזה טיפה קצת מרוחק הייתי אומרת, אני מנסה לתת את המידע, לא לתת הרצאה, אלא ניסיון לייצר לכם חוויה, חוויה למאזין ולצופה, ומכאן מגיע הכינוי חווה חוויה. אז מה יהיה לנו בתוכנית? כבר אמרנו שבכל תוכנית אנחנו בוחרים נושא אחר, או מדינה אחרת, או תרבות מסוימת שמאוד מעניינת אותי. אז אנחנו בעיקרון ניתן את כל הפרטים על אותה תרבות או על אותה מדינה, אבל בכל תוכנית, כמו שאמרתי, אני משתדלת לארח מישהו שיעשיר אותנו בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, והיום נארח את דולי רוזנברג, יקירת התוכנית, שתשוחח איתנו על אהבה. כן, כן, אהבה. זה הנושא שלנו היום. אז לכבוד ט"ו באב שחל לפני יומיים, בעצם בשבת, אבל חגגנו את זה ביום ראשון, נדבר על אהבה בהיבטים שונים. אז אנחנו בעצם מתכוננים לסוג של הסברים על אהבה כמובן, והרפתקאות שקשורות לאהבה. אז כמו שאני אמרתי קודם, שמי חווה דורני, אני מורה דרך בישראל כ-20 שנה, מדריכת טיולים בעולם הרחב. אני גם מרצה וחוקרת בנושא היסטוריה, תרבויות, אומנות ומוזיקה. אני בעלת תואר ראשון ושני במדעי החברה והרוח, ואני בדגש על חקר תרבויות, מדריכת טיולים ברחבי הארץ, מרצה על ארצות ותרבויות שונות. בכל יום שלישי בשעה 6 אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה, תכנים על תרבויות מעניינות ותיירות בארץ וברחבי העולם. אז בעצם זה לא בואו נלמד, לא רק בואו נלמד משהו, זה יותר בואו נצא למסע. וכמו שאמר הפילוסוף הלטיני שאני אוהבת לצטט אותו, הפילוסוף הלטיני מהמאה הרביעית סנט אוגוסטינוס, הוא אמר, העולם הוא ספר ואלו שאינם מטיילים בו קוראים רק דף אחד. אז כמו שאתם מבינים, אני עדיין מתרגשת חלק, התוכניות הראשונות שלי, אני חושבת שזו התוכנית הרביעית או החמישית, אני כבר לא זוכרת. ויש לי עמוד פייסבוק שקוראים לו חווה דורני, חווה חוויה. אנא כתבו לי על איזו מדינה או תרבות אתם רוצים לשמוע, או על תופעה שמעניינת אתכם וחשוב לכם שנדבר. וכמובן, אשמח שתעשו לי לייק להזכירכם. בסוף התוכנית יש לנו את הפינה הקבועה, פינת הטיול השבועית שלנו, בחמש דקות לסיום התוכנית. ועכשיו בעצם, אצלנו, אני בדרך כלל אומרת את זה, אצלנו העולם בא אליכם, עד הקורסה שלכם בבית. תאמינו לי שיהיו לכם הפתעות כיפיות, כדאי לכם לעקוב אחריי. אני מזכירה לכם, אנחנו בשידור חי, איתי בשידור נמצא הטכנאי שלנו היקר אבנר, אז תתיישבו בנוח בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, יוצאת לדרך.
עכשיו בשידור חי, קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
בדרך כלל, בתוכנית שלי, לפני שאני ניגשת לנושא המרכזי, שהיום הוא יהיה אהבה, אני נוהגת לספר לכם על אירועים חשובים מעולם התיירות והתרבות. ועולם התיירות, קודם כל, כמובן זו תוכנית על תיירות, אבל חשוב לי לציין תאריך אחד, שאני לא יודעת אם הוא איכשהו עבר לידכם או לא, תאריך חשוב מאוד לעולם, שבוע שעבר, בשישי לאוגוסט, מלאו 80 שנה להטלת שתי פצצות האטום על הירושימה ונגסקי ביפן. תהיה לנו תוכנית מיוחדת על הנושא של יפן, אבל שתי הפצצות האלה הביאו כמובן לסיום מלחמת העולם השנייה עם תוצאות מאוד טרגיות. זה תאריך שחשבתי שראוי לציין אותו. ועכשיו מצב התיירות באירופה. כולנו נוסעים לטייל באירופה, כולנו יודעים מה מצפה לנו, אבל יש אולי פן אחד שאנחנו בתוך כל מה שאנחנו חווים פה, אולי לא שמנו לב אליו. האירופאים לא רוצים את התיירים, נמאס להם מהתיירים. הם נלחמים באירופה בתיירות שהם קוראים לה תיירות יתר, תיירות שמפריעה להם לחיים. אז בעוד אצלנו שהתיירות הנכנסת היא נמצאת במצב קטסטרופלי, במצב של גירעון, התיירות באירופה התאוששה אחרי הקורונה, והגיע לשיאים חדשים של תיירות נכנסת בקיץ של 24-25, שנת 2024 ושנת 2025. בתוך אירופה עצמה, התיירות של האירופאים עצמם, וגם מארצות הברית וגם מאסיה, בעיקר סין והודו, שהסינים, כמו שאתם יודעים, הם כמעט הרוב בעולם, וההודים, מטיילים בכל אירופה. מדינות רבות וערים רבות חוו נחילי תיירים, והם עוד צוחקים על זה שהנחילי תיירים מצוידים במקלות סלפי, וכל ההשלכות של זה, עומס של תיירות, ירידה באיכות החיים של התושבים המקומיים, נזק לסביבה, עליית מחירים, מתח חברתי ועוד ועוד. בחלק מהיעדים הללו, התיירים נתקלים במחאות חריפות מצד המקומיים. תושבי הערים והאיים המתוירים יוצאו הקיץ לרחובות להפגין נגד התיירים. לא יאומן. אותם לא מעניין מאות מיליארדי היורו שתעשיית התיירות מגלגלת. הם רוצים את החיים השלווים שלהם בחזרה. קחו למשל את ברצלונה בספרד. ברצלונה שמובילה בספרד כבר כמה שנים את המחאות כנגד תיירות היתר, היא אחת הערים שהפכו ביחד עם ונציה לסמל של תופעת נגד תיירות, מה שנקרא. מקרה שפורסם בחדשות בברצלונה, התושבים המקומיים התיזו מים לעבר תיירים שישבו בשדרות הרמלס ופשוט אכלו, ישבו במסעדה. הם חסמו גם את נקודות הכניסה לבתי מלון, כניסה למסעדות, הם הפגינו וקראו לתיירים לכו הביתה. הלוואי ואנחנו נגיע למצב שאנחנו נרגיש עומס כזה בתיירות. אחת הבעיות הנוספות בברצלונה, מעבר לרעש וללכלוך, שהדירות ה-Airbnb מעלות את מחירי השכירות בעיר, הן פוגעות כמובן והתושבים המקומיים שרוצים לשכור דירה לטווח ארוך. בעיה נוספת היא תמהיל התיירים. בברצלונה, כמו באמסטרדם, שתכף נדבר עליה, מגיעים תיירים צעירים שמצד אחד שותים הרבה מאוד אלכוהול, עורכים מסיבות, משוטטים ברחובות שיקורים עד שעה מאוד מאוחרת, וכמעט ולא מוצאים כסף אחר, חוץ מאשר אלכוהול, לא מוצאים כסף שתורם עוד לכלכלת העיר, הם לא עושים קניות וכדומה. וראש עיריית ברצלונה הכריז על כוונתו להעביר חוק שיאסור על השכרה לטווח קצר למטרות תיירות. החוק ימנע מבעלי הדירות לקבל רישיון אירוח תיירותי החל מנובמבר 28. יש לנו בערך עוד מה שנקרא קצת יותר משלוש שנים. בנוסף, יש להם תוספת של מסה, הם מגדילים את מס התיירות ל-4 אירו ללילה. זאת במקביל להגבלות שכבר נעשו, כדוגמת הגבלת מספר אוניות הקרוזים שרשאיות לאגון בברצלונה וכו' וכו'. למשל, יש לנו עוד מדינה, ביוון יש את האי סנטוריני, ויוון זוכה לצמיחה של 25% בתיירות הנכנסת. בשנים האחרונות, בקיץ, עומסי התיירות, התיירים ניכרים במיוחד באיים, במיוחד באי אחד ספציפי, האי סנטוריני. בקיץ 2024 ביקרו בסנטוריני מספר C של 3.4 מיליון תיירים. C שכנראה בקיץ הזה של 2025 הוא כבר עבר את זה. מרבית התיירים מגיעים לאי באמצעות אוניות הקרוזים הגדולים, הם מציפים את האי הקטן, לא נשארים ללון בו, בדרך כלל גם הם לא אוכלים במסעדות, וכך בעצם הם לא מוסיפים כלום לכלכלת האי, הם נוהרים לאתרי התיירות הפוטוגנים, עומדים שעות בתור לרכבל, מצטופפים בשקיעה הכל כדי לתפוס זווית צילום טובה עם המקלות סלפי שלהם, והם הופכים את החיים של תושבי האי. 20,000, תארו לעצמכם, 20,000 תושבים, הופכים את החיים שלהם, החיים שלהם הופכים להיות בלתי נסבלים, והקיץ הזה הם הצטרפו למחאות, והם מפגינים נגד התיירות שמגיעה אליהם. ראש העיר של סנטוריני אפילו התריע שהבעיה הזו עלולה להקריס את התשתיות הישנות של האי, והציע להגביל את מספר המבקרים מהקרוזים ל-8,000 ביום. כיום, המספר הנוכחי הוא 17,000 מבקרים ביום. תחשבו על זה, כשמספר התושבים באי הוא 20,000. אז זה פשוט טירוף. ראש ממשלת יוון הודיע שהם מתכננים להטיל מס של 20 יורו על מבקרים יומיים מהקרוזים שיגנו באי סנטוריני ובאי מיקונוס, וכמובן לגבות מיסים חדשים על מלונות ומקומות לינה תיירותיים. המלונאים בסנטוריני כמובן כבר התחילו למחות וטענו שזה לא טוב ולא יעזור לכלכלה וזה יפגע במיצובו של האי כאחד מיעדי התיירות המובילים בעולם ואף עלול להביא לעונות תיירות גרועות שיפגעו בכלכלה. על איטליה ועל ונציה דיברנו אני חושבת לפני 2-3 תוכניות שוונציה תמיד מאז ומתמיד הייתה מוקד של תיירות יתר היום הממוצע השנתי זה יותר מ-52,000 תיירים מדי יום בוונציה. תזכרו שתושבי סיציליה, תושבי וונציה זה 55,000 תושבים. העיר היה להם רק שקט בקורונה, אבל כשהקורונה הסתיימה, חזרו התיירים להציף את העיר, וכרגע הוונציאנים נלחמים בתיירים, כרגע בעצם הם אוסרים על כניסה של קבוצות יותר מ-25 אנשים, נאסר על שימוש ברמקולים ומיקרופונים בסיורים בעיר, וכמובן הם גובים, בתחילת 2024 הם כבר החלו לגבות מס של 5 יורו ליום לתייר שנכנס. מסתבר שהצעד הזה הוא מאוד מאוד משתלם כלכלית, והם דיווחו על רווח של מעל 2 מיליון דולר בחודשים האלה. ההכנסות האלה כמובן מעבירים אותם לשירותים שמסייעים לתושבי העיר, לתחזוקה, לניקיון, כל מה שהתיירים מביאים, אבל חלק מתושבי העיר מוכים וטוענים שהמס לא באמת ימנע את עומס התיירים בעיר, אלא דווקא ידגיש את מיצובה של העיר כעיר תיירות. זה בוונציה. ומה הולך באמסטרדם בהולנד? העיר הזו גם כן סובלת מתיירות יתר, וכמובן זה נובע מהמדיניות המתירנית של ההולנדים בנושא של סמים קלים, וכמובן זנות. יש לנו שם את רוב החלונות האדומים, שמביאה אליה סוג מסוים של תיירים, בעיקר צעירים בריטים בני 18-35, שמגיעים בעיר במיוחד למה שמכונה, באמסטרדם, תיירות סקס, סמים ואלכוהול. ולכלוך ורעש וירידה באיכות החיים של התושבים, שפשוט ממררת להם את החיים, בעיריית אמסטרדם יזמו פרויקט גדול, להורדת התיירות והשבת העיר ליושביה עד שנת 2035. הפרויקט הזה כולל איסור על מכירת מריחואנה ועישון ברחובות מרכז העיר, העברת רוב החלונות האדומים ממרכז העיר לפריפריה של העיר, והגבלה של לינות בבתי מלון, וכמובן הם אסרו על בניית בתי מלון חדשים, והם אוסרים על כניסת ספינות הקרוזים. כל התקנות החדשות האלה מלוות בקמפיין ראשוני מסוגו בעולם התיירות. קמפיין שכותרתו הייתה אל תבואו. פשוט לא יאומן, אל תבואו. חוץ מזה שהם הוסיפו גם מס תיירות חדש של 12.5% על לינות, זה חלק מהמחיר החדר. 3 אירו לכל אורח גם בחדר. זהו מס התיירות הגבוה ביותר באירופה. ועד כאן חדשות התיירות בעולם. והיום, כמו שאמרנו קודם, נדבר על ט"ו באב. ט"ו באב, חג האהבה העברי, שחגגנו ביום א' האחרון, אנחנו נדבר על ט"ו באב, על חג האהבה העברי בכמה היבטים. קודם כל, בהיבט של היהדות והמסורת. בנוסף, אנחנו נדבר על זה בהיבט של התרבות המערבית, של המיתולוגיה היוונית והרומית, וגם בהיבט של ולנטיינס דיי שנחגג בפברואר. ואני רוצה להתחיל ולדבר על הצד הפיזי, על הורמון האהבה שנקרא אוקסיטוצין. אני בטוחה שכולכם שמעתם על הורמון האהבה. נתחיל, בעצם הורמון האהבה זה הורמון שממלא תפקיד מרכזי ביצירת קשרים חברתיים, בהתנהגויות חברתיות, בחיזוק הקשרים הרומנטיים והמשפחתיים. הורמון האוקסיטוצין מופרש במהלך אינטראקציה חברתית, מגע פיזי, למשל חיבוקים, ליטופים, וגם לאימהות בלידה והנקה. האוקסיטוצין משפיע על תחושות של קרבה, אמון, ומעודד התנהגויות חברתיות חיוביות. הוא מיוצר בעיקר בהיפותלמוס ומופרש על ידי אוטרת המוח האחורית. מחקרים הראו שגם פעילות של יוגה, ריקודים, הליכה, תרגילי התעמלות ומדיטציה, וכמובן שהייה בטבע, יכולה להעלות את רמות האוקסיטוצין. ומכיוון שהתוכנית מדברת היום על חג האהבה, נשדר בתוכנית היום רק שירי אהבה, שאני ממש ממש אוהבת. ואחד משירי האהבה שאני באמת אוהבת, זה שיר לאהבה, או בשמו העממי, יחד לב אל לב. השיר הזה הוא בסגנון מוזיקת עולם, והוא השיר הזה של להקת גאיה משנת 1999. זה לא שיר לאהבה בין בני זוג, זה שיר לאהבה אוניברסלית שחובקת את העולם. את השיר כתבו שני חברי הלהקה, גילי ליבר ואיילת ציוני. הסולנית בשיר הזה היא הזמרת דינדי נביב, שאז הייתה חברה בלהקה. ומה בעצם השיר אומר? יחד, לב אל לב, נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד, לב אל לב, נפתח בתקווה לאהבה. ואיך שהלב נפתח, חובק את העולם, ובקריאה גדולה, נשיר לאהבה. בבקשה, בואו נשמע את השיר.
יחד, לב אל לב, נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד, לב אל לב, נפתח בתקווה לאהבה.
איך שהלב נפתח, חובק את העולם. כל אפשר
באב, הוא לא רק תאריך נוסף בלוח השנה העברי, אלא זה יום טעון במשמעות רגשית, תרבותית והיסטורית. הוא מסמל אהבה, סליחה והתחדשות. מעמדו כחג האהבה היהודי מבוסס על מסורת של אלפי שנים, ויחד עם זאת מקבל בעשורים האחרונים גם ביטוי חדש עכשווי ורלוונטי. ט"ו באב אינו כולל מצוות או איסורים הלכתיים מחייבים. מדובר ביום בעל ערך סמלי שנחשב במסורת כיום של שמחה, אחדות ואהבה. ביום הזה אין תפילות מיוחדות, אין תחנונים, אין איסורים, אין צומות, אתם יודעים, לא צריך לשמור שבת כמו לשמור שבת. ובכן, למה יש לנו את המועד הזה? אז בעצם חז"ל, גם במשנה, וגם בתלמוד, מציינים את המועד הזה שחלו בו כמה אירועים מרכזיים. אירועים מרכזיים שהתרחשו בט"ו באב. קודם כל, חשוב מאוד לא לשכוח שזה שבוע ימים אחרי תשעה באב, אחרי יום חורבן ואבל שלנו כיהודים. אז אחרי שבוע בעצם אנחנו עוברים ממצב של צער או של הגבלה למצב של תיקון ושמחה. וגם האירועים האלה שאנחנו הולכים לדבר עליהם מסמלים את אותו מעבר. מעבר ממצב של צער או הגבלה למצב של תיקון ושמחה. נתחיל מהאירוע הראשון. באירוע הראשון שחזל מציינים זה, הם קראו לו גמר גזירת דור המדבר. זה אומר סיום מיתתם של מתי המדבר בעקבות חטא המרגלים. אתם זוכרים, כתגובה לחטא המרגלים וחוסר האמונה, אלוהים גזר על העם שהם לא ייכנסו לארץ ישראל, אלא ימשיכו לנדוד במדבר במשך 40 שנה. במהלך אותם 40 שנה, כל הגברים בני ה-20 ומעלה שיצאו ממצרים, למעט כמובן יהושע בן נון וכלב בן יפונה, ימותו במדבר ולא יזכו להיכנס לארץ. הביטוי שמשתמשים בו, גמר גזירת דור המדבר, מציין את הרגע שבו הגיעו 40 השנים לסיומן, וכל בני דור המדבר חלפו מהעולם. זהו רגע מכונן שבו מסתיימת תקופת העונש, ודור חדש שלא חטא יכול להיכנס, להתכונן לכניסה לארץ המובטחת. זה אירוע אחד. האירוע השני, שהוא גם כן מאוד מאוד חשוב, הותרו השבטים לבוא זה בזה. שזה אומר, אפשרו נישואים בין שבטי ישראל לאחר תקופת איסור שנועדה לשמור על נחלות השבטים. אתם זוכרים את תקופת ההתיישבות? תקופת ההתיישבות זה ש-12 השבטים נכנסו לארץ ישראל, תחמו לכל שבט את האזור שלו, את הגבולות שלו, והיה חשש שלפני שהתקבעו הגבולות בצורה ברורה, אם התחתנו שבטים זה עם זה, אנשים משבט, נשים משבט מסחד לגברים בשבט אחר, יהיה טשטוש של הגבולות. ואמרו, לא, 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 אנחנו, מרגע זה והלאה, כל שבט יתחתן רק בתוכו, עד שיקבעו הגבולות ויהיו ברורים לכולם. ובעצם בט"ו באב הותרו השבטים, אחרי דור כנראה התירו לשבטים להתחתן אחד עם השני. זאת אומרת שזה נחשב ליום של שמחה, יום שבו כל ישראל, כל עם ישראל, הם הפכו כולם ליחידה אחת, מותרים זה לזה לנישואים ללא הגבלות שבטיות. היה עוד אירוע, אירוע נוסף של שבט בנימין, הייתי אומרת אירוע די מצער שאפילו לא נעים לדבר עליו. שבט בנימין הותר לו לבוא בקהל. לאחר פרשת פילגש בגבעה, שבתוכה נשארו בכם יודעים על מה אנחנו מדברים, פרשת פילגש בגבעה היה מקרה מאוד מצער, שבה שבט בנימין עשה איזשהו, כמה גברים משבט בנימין התנהגו בצורה לא מכובדת לאחת הפילגשים של מישהו מבני ישראל, וכתוצאה מאותה פרשה הוחרם שבט בנימין, וכל עם ישראל החליט שהם לא ייתנו לו את הבנות שלו להתחתן איתו. אבל מה קורה בעצם? יכול להיווצר מצב ששבט בנימין ייכחד אם לא ייתנו לבנות להתחתן איתם. אז בט"ו באב הותר להם לשוב ולהינשא לבנות שאר השבטים, כמובן בכדי שלא ייכחדו, על ידי איך, אחרי שהם יחוללו בקרמים כמובן, וכל הבנות שיחוללו בקרמים, בעצם הותר להם, הם אמורות בעצם, לא הותר להם, הם אמורות היו ללבוש בגדים שאולים, ללבוש בגדים לבנים, שאולים, מה זה אומר שאולים? שכל אחת תלווה בגד, כדי לא לבאש את הבנות שאין להם בגדים מפוארים, וככה כולן תהיינה פחות או יותר שוות. זה אירוע נוסף וחשוב שקרה. יש לנו עוד כמה אירועים שאני לא אפתח את הנושא, למשל הסרת מחסומי הממלכה הצפונית, שמנעו מבני ישראל לעלות לרגל לירושלים, אחרי הקרע בין ממלכת יהודה וישראל. וחשוב מאוד לציין שזה התחילתו של עידן הפיוס וחיבור מחדש של כל ישראל לירושלים ולבית המקדש אחרי פיצול הממלכה. היה עוד אירוע של הרומאים שסוף סוף הם אפשרו לקבור את הרוגי ביתר לאחר מרד בר כוכבא, מה שנתפס כסימן של תקווה וגאולה. בעצם המסורת של ט"ו באב מסמל את תחילת הנחמה, השלמה עם כבודם של אותם אנשים נאסר לקבור אותם, ונחשב לסימן של תקווה וגאולה לעתיד. עכשיו אני רוצה לבדוק את נושא האהבה מהיבט נוסף, הפעם מתרבות המערב, מהמיתולוגיה. יש לנו אהבה אירוטית שמדברים עליה במיתולוגיה היוונית והמיתולוגיה הרומית. בעצם אירוס אל האהבה במיתולוגיה היוונית, שהוא, אנחנו יודעים שהוא קופידון במיתולוגיה הרומית. אז בעצם אהבה אירוטית במיתולוגיה הזו מיוצגת במיוחד על ידי הדמות של אירוס. אירוס שהוא אל התשוקה, האהבה והחשק המיני. אירוס בשמו היווני, כמו שאמרתי, שאחר כך הפך להיות במיתולוגיה הרומית קופידון, מתואר כישות. כולנו מכירים את הדמות של קופידון שמסתובב עם חיצים, והוא הופך להיות ישות בעל כוחות אדירים. הוא בחיצים שלו פוגע בלבבות של אנשים וגם אלים, והוא מביא את זה, מביא על ידי חצי האהבה שלו להתעוררות אהבה וליחסים אינטימיים. במיתוס היווני אירוס מזוהה כבנם של אפרודיטה, כמובן אפרודיטה ונוס, אלת האהבה והיופי, וארס שהוא אל המלחמה במיתולוגיה הרומית זה מרס, והופעותיו של קופידון אירוס מסמלות מעבר של מסמלות מעבר לאהבה גופנית בלבד, גם תשוקה ראשונית אירוטית ולעיתים עיוורת. אהבה אירוטית אפילו הפילוסוף היווני אפלטון התייחס אליה, אבל הוא התייחס אליה במבט דואלי, למבט של שתי דמויות, בוא נאמר, אירוס קופידון הנחות, שמייצג את האהבה הגופנית, היצרית, החולפת, ואירוס הנשגב, קופידון הנשגב, שמגלם את התשוקה לרוח, לשלמות, ליופי, לחוכמה, זו האהבה הרוחנית שמובילה לסגסוג אישי ולחיים טובים. במיתוסים של המיתולוגיה היוונית והרומית מגולמת האהבה האירוטית הזו, גם בסיפורי זוגות שתכף אנחנו נדבר עליהם, למשל המיתוס על אירוס ופסיכה, שאני בטוחה ששמעתם עליו, והסיפורים, מהסיפור שלהם עולה מתח בין תשוקה לאהבת אמת ואמונה. אהבה זה לא רק כוח פיזי, זה מניע מרכזי של עלילות, טרגדיות ושינויים קוסמיים. וכמובן, הסיפור הידוע של אירוס ופסיכה, הזוג המאוהב, מסמל עד היום שילוב שבין אהבת הגוף ואהבת הנפש. אבל בהמשך, בספרות ובאומנות, כל הרעיונות מהסיפור של אירוס ופסיכה חוזרים בכל מיני מוטיבים שאפשר למצוא באגדות, בסיפורים השונים במהלך ההיסטוריה. סיפורים שאנחנו מכירים, הסיפור על היפה והחיה, שבה כמובן מיועדת נערה ליצור שאי אפשר לראות אותו, או למשל בשנת המוות של היפהפייה הנרדמת, או בקנאת האם מהסיפור של שלגיה ומהסיפור של סינדרלה. וכמובן כולנו מכירים את הסיפור של רומאו ויוליה שנרחיב עליו בהמשך. רומאו ויוליה, אני מבקרת עם קבוצות, כשאני מדריכה בצפון איטליה כמובן, בוורונה, בבית של יוליה, ושם כמובן יש את המרפסת שלפי הסיפור של שייקספיר עמדה יוליה, מתחתיו יש פסל שכמובן שהוא אמור להיות יוליה, וכמובן שיש שם, כולם מצטלמים עם זה, ויש שם קיר מלא מכתבי אהבה של אוהבים שכותבים ומבקשים הבקשות מיוליה. זה נחמד, שווה ביקור. ועכשיו אני רוצה לפנות לשיחה טלפונית שקיימתי עם דולי רוזנברג, יקירת התוכנית, שהיא בעלה תואר ראשון ושני בתולדות האומנות ודוקטורנטית לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. דולי כותבת בפייסבוק את הבלוג שלה, דולי רוזנברג באנגלית, היא כותבת הרבה על היסטוריה, על אומנות, על דתות ומוזיקה ובכלל על תרבות, וחובבי מסעות ותרבות תמיד יכולים לעקוב אחרי הדף שלה. שמתי את הדף שלה גם בדף שלי בפייסבוק של חווה חוויה, חווה דורני חווה חוויה. אתם יכולים לראות את הפוסט המיוחד שלה על יום האהבה, ואנחנו עכשיו נדבר עם דולי בשיחת טלפון שהקלטנו כבר הבוקר. בבקשה דולי. שלום דולי רוזנברג, מה שלומך יקירה?
שלום
חבר. שלום, זו שיחתנו השנייה בתוכנית שלי על תיירות ותרבות, ודולי כבר הצגתי אותך, אז אני אשמח לשמוע ממך לגבי התובנות שלך
על בנושא האהבה בכללי, אני אשמח לשמוע.
טוב, כמובן שמדברים על סיפור אהבה, סיפורי אהבה, מיד עולה לראש הסיפור הטרגי של רומאו ויוליה, הסיפור ששייקספיר הפך אותו לכל כך מפורסם, עד היום נוערים לשם תיירים, לבית של יוליה לכאורה לראות את המרפסת ששם היא, משם היא, היא ראתה את רומאו וכל הסיפור הטרגי.
נכון מאוד, שנייה הזה... דולי, נכון מאוד. אני כשאני מגיעה לשם עם קבוצות של תיירים, תמיד המנהג הוא ללטף את השד של יוליה.
נכון,
אז
נכון.
כולם עושים את זה, כן.
אז אנחנו יודעים שאומנם שייקספיר לא היה מעולם בוורונה, הוא לא היה באיטליה, הבית הזה הוא כמובן לא השתייך למשפחה של יוליה, וגם המרפסת, זה קצת לא נעים ככה לקלקל את, את הסיפור, אבל החזית של המרפסת היא עשויה בעצם מאיזשהו סרקופג ישן, אבל כל עוד הסיפור...
אבל את יודעת מה אומרים מדריכי הטיולים? לא כן, לקלקל לא סיפור טוב לא עם מקלקלים. עובדות, כן.
לא, אז לא, אני לא באה לקלקל את הסיפור, וזה מן הסתם ימשיך, והתיירים ימשיכו לזרום. הסיפור ששייקספיר כותב וזה כל כך מצליח בסוף המאה ה-16 הוא לא המצאה שלו, בעצם זה גלגולים שהוא שואב מהם עוד אפילו 20-30 שנה לפניו באנגליה כותבים סיפורים כאלה שנכתבו בהשראה של סופרים איטלקים וסופרים אחרים, ואם הולכים אחורה בעצם מגיעים אפילו לסיפור שאובידיוס המשורר הרומי במאה הראשונה כותב על זוג אוהבים שלא יכולים לממש את האהבה שלהם בגלל התנגדות המשפחות, קירמוס וטיסבה. זוג אוהבים שחיו בבבל, והם בעצם מתאפשרים דרך איזה סדק בקיר המשותף בין הבתים שלהם, והם קובעים להיפגש מתחת לעצות.
רגע, עכשיו אנחנו הולכים לסיפורי אהבה במזרח, את אומרת, בבבל.
אז זה מתחיל וזה מעניין, כי מזרח ומערב בסופו של דבר נפגשים, ובסופו של דבר, ואני מקדימה את המאוחר, זה אומר שהסיפור הזה הוא אוניברסלי. ובעצם אין מזרח ואין מערב, אבל לצורך העניין בללכת אחורה, אז באמת הלכנו לאובידיוס שמספר את הסיפור שהיה בבבל, וכנראה באמת היו גרסאות מוקדמות יותר. וכמובן יש את הסיפורים אחרי זה, שכמו שאת אומרת במזרח, סיפורים המוכרים של שירין וחרוסרו, השליט הססני, שבאים אליו ומספרים על שירין היפה, הנסיכה הארמנית שחיה עשרות מאות קילומטר מאיפה שהוא חי, והוא מתאהב בה רק מתוך הסיפורים שהוא שומע עליה.
אהבה מבלי בעצם להבין אם יש לו עסק, אוקיי, רק מהסיפורים.
בגלל התיאורים, התיאורים על היופי של הנסיכה הצעירה, הוא פשוט מתאהב, ואז הוא שולח שליחים להביא את שירין מהנסיכה מארמניה, והשליחים נושאים איתם מדליון מצויר של הנסיך חרוסרו. הם מגיעים באמת לשירין, היא רואה את הדיוקן המצויר, והיא מתאהבת בתורה, לפי הדיוקן המצויר בנסיך. זאת אומרת, ניצטת פה אהבה עוד לפני שהם נפגשים בכלל. יש הרבה מאוד פיתולים ונפתולים, ובסופו של דבר, עם הרבה מאוד תהפוכות מצליחים להתאחד. נכנסת לתמונה עוד דמות נוספת, פרחד, שמנסה להכשיל. ובאמת בגרסה הטורקית של הסיפור הזה, זה מופיע סיפור אהבה של פרחד ושירין, שהוא כל כך פופולרי שבמקום מסוים בטורקיה, באמסיה, הקימו אפילו אנדרטה של שני האוהבים האלה.
איפה בטורקיה אנדרטה נמצא?
באמסיה, אמסיה. אוקיי. על צוק הגבוה, כן.
איפה זה אמסיה?
את כל הפרטים של הסיפורים האלה תוכלו לקרוא בפוסט שלי שכתבתי, ויש שם תמונה גם כן של ה... של ה... אנדרטה הזאת באמסיה של שני האוהבים. אז את כל הפרטים אפשר יהיה תפני אותם.
כן, כן, אנחנו נפרסם את הפוסט שלך.
ואז אפשר יהיה לראות את הכל. סיפור אחר שהוא מאוד ידוע בעולם הערבי והמוסלמי זה של מג'נון, לילה ומג'נון, סיפור
מג'נון, מג'נון משוגע בערבית, מה שנקרא.
נכון, השם שלו היה למעשה קאיס, הוא היה משורר בדואי, ובאמת היה משורר כזה ידוע במאה השביעית, שהתאהב מאוד בנסיכה לילה. שוב המשפחות מתנגדות, הם מציעים את לילה למישהו אחר, מרחיקים אותה ממנו. הוא ברוב צער פורש למדבר וחי בין חיות הפרא, והוא לא עושה שום דבר חוץ מלכתוב שירי אהבה ללילה, עד שהוא כמעט מוצאים אחר כך, אחרי שהוא מת ועל קירות המערה ששם הוא חי, את השיר האחרון שהוא, רגע לפני שהוא מת, השיר האחרון שהוא כתב והקדיש ללילה. גם את הסיפור הזה אפשר למצוא בפו שלי.
אוקיי.
עכשיו, מה שמעניין זה שהסיפורים האלה הם סופרו אחר כך על ידי נזמיה, אותו משורר פרסי בין המאה ה-12 ידוע, ולא רק זה, הם גם תוארו והוצגו באמנות האסלאם. וזה די מעניין, כי אמנות האסלאם הם מקפידים מאוד על איסור תיאור הדמות באומנות הדתית, כן, במסגדים לא תראי אף פעם שום דבר חוץ
מפסוקי
הקוראן ומקסימום דגמים תמחיים.
נכון.
אבל באומנות של האומנות החילונית, אם אפשר לקרוא לזה כך, אומנות המלכים והשליטים, הם השקיעו הרבה מאוד בכתבי יד מאוירים. עשן נמה, סיפורי עשן מהמאה 14-15, הוא אחד המוכרים. ובמיניאטורות האלה שהן יפהפיות אפשר לראות את זוגות האוהבים ואת הסיפורים האלה שסיפרו דור אחרי דור. יש עוד סיפורים נוספים כמו יוסוף וזולייקה וכולי, סיפורים שכולם מכירים, חלק באמת תודות לכתבי היד. אבל יש עוד דבר מעניין שקיים בו זמנית, והוא המספר שעמד על כיסא גבוה למשל בבזאר של השוק, וסיפר...
רגע, אני לא מבינה. עמד פיזית אדם בכיכר השוק וסיפר סיפורים?
כן, כן.
עמדת המספר סיפורים?
המספר.
אוקיי.
וכולם הקשיבו לו, וככה הסיפורים האלה עברו מדור לדור, גם לאלה שלא ידעו לקרוא, לאלה שלא הייתה להם נגישה לאותם כתבי יד יקרים שהם היו נחלה של העשירים בלבד. גם הם ידעו והכירו את הסיפורים האלה לפי שמיעה, כן? זאת אותה תרבות אוראלית שעברה מבעל פה. אז בו במקביל מתקיימות שתי התרבויות האלה בכתב עם היורים וגם בעל פה, וכולם מכירים את הסיפורים האלה והם עוברים ומקבלים כמובן גרסאות כאלה ואחרות. אני ממליצה מאוד למי שרוצה לראות את כל מה שאני מספרת ולהעמיק, בימים האלה מתקיימת במוזיאון האסלאם בירושלים ברחוב הפלמ"ח תערוכה שמוקדשת לסיפורי אהבה באמנות האסלאם, וזה מאוד מעניין. אפשר לראות את הדברים, אפשר לראות את האיורים, אפילו יש איורים על ביצת יען גדולה שזה מאוד יפה במיניאטורות ופרטי פרטים.
מוזיאון האסלאם בירושלים הוא פשוט עוצר נשימה, כל כך...
נכון, צריך להכיר אותו. יש שם גם את אוסף השעונים עם הסיפור...
כן, עם הסיפור הגניבת השעונים.
שנגנב, ובכלל יש להם מוצגים מכל התקופות של אומנות האסלאם. הם לקראת ובאב, זה כבר כמה זמן מתקיימת תערוכה, וגם יש תיאורים מודרכים. כל פעם בשעה 11 צריך לעקוב ולהסתכל מתי. וזה מאוד מעניין, סיור של 45 דקות, וזה מכניס אותך לעולם אחר של סיפורי אהבה שלפעמים לא מתממשים בעולם הזה, יש את המימד הרוחני, אבל לפחות היופי הזה של כתבי היד וכל המוצגים, אז הוא מאוד פיזי וזה נשמר וזה באמת מאוד יפה.
כן.
אז זה מומלץ.
אוקיי, מעניין. תראי, סיפורי אהבה תמיד תמיד משכו את תשומת הלב, את ה... ופשוט אנשים אוהבים לשמוע על סיפורי אהבה מסוגים שונים, אבל בדרך כלל אנחנו פחות שומעים על סיפורי אהבה שנמצאים במזרח הרחוק, או כמו, סליחה, לא במזרח הרחוק, במזרח הקרוב, הכוונה, מארצות ערביות, פרסיות וכדומה, אנחנו פחות שומעים על זה, ובהחלט מעניין שאת העלית את הפן הזה.
בסופו של דבר, בעיקר, כמו שאמרנו, פירמוס וטיס בבבל העתיקה, וכל הסיפורים שעד היום בטורקיה הם, כמו שדיברנו, למשל שירין ופרחד, כולם מכירים אותם ואף אחד כבר לא זוכר מתי ואיפה זה התחיל, אבל מה שחשוב זה הסיפור האהבה שהוא בלתי ממומש, ולפעמים יש לו גם סוף טרגי.
בדרך כלל, סיפורי אהבה יש להם סוף טרגי, כמו
כן, רומאו ויוליה הוא באמת, ולכן התחלתי מזה, ורומאו ויוליה במערב הוא באמת אולי הסיפור שמוכר
מבחינת זאת. נכון, הידוע ביותר, כן.
אבל רציתי באמת להרחיב את העירייה ולהראות שבעצם הוא רק סממן אחד, והסיפור הוא אוניברסלי וזה מחבר מזרח ומערב.
בעצם אהבה היא אוניברסלית, אנחנו לא...
נכון.
אוקיי.
וגם ההשתלשלות של הדברים לפעמים, כן, היא דומה מאוד בכל המקומות.
נכון, מסכימה. אוקיי, דולי, את שאר הסיפורים אנחנו נוכל לראות בדף הפייסבוק שלך, דולי רוזנברג, שם הכל מפורט יותר
בשמחה.
לעומק. תודה רבה, דולי, ונתראה בפעם הבאה. תודה לך. כל טוב.
בהחלט. ביי, ביי, ביי.
ועכשיו אני רוצה לעבור, רגע שנייה, עכשיו אני רוצה לעבור לשיר שכולנו מכירים, השיר התשמע קולי, שבעצם ידוע יותר בשיר כשמו הרשמי זמר נוגה. זה שיר של רחל המשוררת שחיברה אותו בתל אביב בשנות ה-20 של המאה ה-20, משהו בסביבות 1920. הוא נחשב לאחת הקלאסיקות של הזמר העברי, וכמו שאנחנו זוכרים, רונה רמון, אשתו של אילן רמון, בחרה להעלות את השיר זמר נוגה בלחנו של קראוס, של שמולי קראוס, אל מעבורת החלל קולומביה. וכמו שאנחנו זוכרים, לאחר שהמעבורת התרסקה, השיר הזה הושמע פעמים רבות ברדיו, בעצם כזיכרון לאילן רמון ולאסון המעבורת. ואיזה משפט מדהים, התשמע קולי, רחוקי שלי, התשמע קולי באשר הנחה. ולפני שנשמע את השיר, אני חייבת לציין, אנחנו הולכים לשמוע את השיר הזה עם אחת מהשלישיות, עם ההרמוניה הקולית המדהימה, להקת החלונות הגבוהים, אריק איינשטיין, ג'ודי קאץ, וג'וזי קאץ ושמולי קראוס, התשמע קולי של להקת החלונות הגבוהים.
תשמע קולי, רחוקי שלי, את תשמע קולי, באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן, מצווה
Oh.
חבל שאנחנו לא שמענו עד הסוף את השיר המדהים הזה, אבל אנחנו צריכים לעבור לפינת הטיול השבועית שלנו בחמש דקות לסיום, ופינת הטיול השבועית שלנו מוקדשת לאהבה כמובן, ממש ממש מתחת לאף. יש לנו טיול שקשור לשיר האחרון שנשמע אותו אחרי שאני אספר על פינת הטיול שלנו. אני מדברת על טיול בזיכרון יעקב ומישור החוף הצפוני. אלף נשיקות לך אהובתי, כתב אבשלום פיינברג, על שני דפים ב-18 באוקטובר 1910. לדברי רבקה אהרונסון, הבלדה נכתבה עליה, אולי לשרה אהרונסון אנחנו לא בטוחים, או פשוט שיר אהבה לארץ ישראל. אבשלום פיינברג נהרג בינואר 1917 ברפיח על ידי העותמנים, והציור הוא זיכרון יעקב, אולי המפורסמת ביותר מבין מושבות הנדיב הידוע ברון רוטשילד, שם בעצם החלה פעילותה של מחתרת נילי. אני עדיין זוכרת מילדותי את הספר המדהים של דבורה עומר, שרה גיבורת נילי. אז זיכרון יעקב, מושבה שהחלה את דרכה בסוף המאה ה-19, הפכה לאחת מערי התיירות האהובות בישראל היום. נתחיל את ציורנו בשער ישי, שער הכניסה ליישוב, ומשם נלך לאורך חוב המייסדים, ונעצור כמובן ליד בית מחתרת נילי, בית שרה אהרונסון בוא נאמר, נברר למי נכתב השיר אלף נשיקות לך אהובתי, ששר יורם גאון הגדול מכולם, נעבור דרך גבעת זמרין, דרך היין של זיכרון יעקב, ונפגיש, בעצם הרחוב הזה יפגיש אותנו עם ההיסטוריה, האישים, הסיפורים, וננסה לפענח למי נכתב השיר אלף נשיקות. ובין שתי נקודות הזמן האלו, לצד האטרקציות, גלריות ומסעדות באווירה קסומה, נקפוץ למקום שנקרא הקפה של ברטה, ששייך למפעל בית אל. נספר בעצם למה השתקעו כאן גרמנים אוהבי ישראל, ונספר את הסיפור העצוב של משפחת לנגה, כמובן נעבור דרך בית לנגה. לכל מי שמעוניין להצטרף לסיור כזה בזיכרון יעקב, מוזמן לכתוב לי בדף הפייסבוק חווה דורני חווה חוויה. ועכשיו נשמע את השיר אלף נשיקות לך אהובתי, שכתב אבשלום פיינברג. צביקה פיק המדהים לקח את השיר הזה, את המכתב, ובעצם עשה ממנו את השיר שכולנו מכירים. אז אנחנו נסיים בשיר המדהים הזה. חברים, הגענו לסיום. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלי ולדף הפייסבוק של רדיו סול. והרגע, על רקע השיר הסיום, אנחנו נאמר שהתוכנית תעמוד בדף הפייסבוק, תעמוד לרשותכם לראות את זה בדף הפייסבוק של רדיו סול. אתם מוזמנים. ערב טוב ונתראה שבוע הבא ביום ג' הבא בשעה 6 בערב. ביי.
נשיקה ראשונה על מצחך הלבן כמו קשר באמצע דמותך, וממנה יצאו בשבעת זורה נשיקות, נשיקות לסערך. כותרת פנינים עשויה מנשיקות על שחור טלטלייך חמתי, שתהי לי ילדה היפה בנסיכות המושלמת בכל בנות העיר. אלף נשיקות לך אהובתי, אלף נשיקה ונשיקה, אלף נשיקות לך חמודתי היפה הקטנה המתוקה. אלף נשיקות לך אהובתי, אלף נשיקה ונשיקה, אלף נשיקות להודות לך חמודתי היפה הקטנה מתוקה וגם את צוואריך השלגי הבתולי הגמיש כמו צוואר הברבור החסה בנשיקות מחרוזות מחרוזות ילדת מים קטנטונת שלי ואתה שום אסים את ראשי על כתפך כדי למצוא בו את דופק הלב וגם סתם נשיקות בלי תאווה ותכלה כמו פרחים מושלחים על קלה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך חמודתי היפה הקטנה המתוקה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך חמודתי היפה הקטנה המתוקה השמיים אינם בעד עיני החוטאות ואינני שותה בחדרות האור אינו בעד שפתי הטמאות וחזי בי נצרב לו עד כלות נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה חסרה נשיקה אחרונה רק 999 נשיקות לי סוערות אוהבות ומתוקות ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך חמודתי היפה הקטנה המתוקה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה נשיקה אלף נשיקות לך חמודתי היפה קטנה המתוקה
אחרי שסיימנו את מה שהתחלנו עכשיו התור לאהבה אחרי שקיימנו את מה שהבטחנו עכשיו התור לאהבה אז בואי כי יש לנו עוד זמן בואי ונמשיך מכאן מהמקום שבו עצרנו כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה עכשיו התור לאהבה אחרי שעשינו את מה שחלמנו עכשיו התור לאהבה אחרי שניסינו והחכמנו עכשיו התור לאהבה אז בואי כי יש לנו עוד זמן בואי ונמשיך מכאן מהמקום שבו עצרנו כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה עכשיו התור לאהבה רצנו כמו מטורפים ולא ידענו בשביל מה. לב שבור וסדקים ודוקר על הנשמה. עכשיו אנחנו עייפים, נאחזים במה שבא. את ראשך ניחי על כתפי, עכשיו התור לאהבה. עכשיו כשנשארנו לבדנו,